הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק ה-50 מהלכות נדרים. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על דיני הטלת איסור הנאה על חברו, לאחר מכן על דין נכסים שנאסרו ויצאו מרשות האוסר, דיני התערובת של מאכל שנאסר, והרמב״ם מסיים בדיני החילופים והגידולים של הדבר שנאסר. פותח הרמב״ם בהלכה א', ראובן שאמר לשמעון, הריני עליך חרם, דיינו שהנאתי אסורה עליך כחרם, וסתם חרם הוא לבדק הבית, דיינו לצורכי התיקון והתחזוק של בית המקדש, שאפשר לנדור אליו, והחרם השייך לבדק הבית אסור בהנאה, ולפיכך האוסר דבר כחרם, חל נדרו. או שאמר ראובן לשמעון, הרי אתה אסור בהנייתי, הרי נחשב הדבר כאילו אמר הנייתי אסורה עליך, שעשה את עצמו כמציאות של איסור לגבי שמעון, ונדרו חל, ולפיכך נאסר על שמעון שיענה בראובן. ומכל מקום אם עבר שמעון ונהנה מראובן, אינו לוקה משום לא יחל דברו, שהרי שמעון לא מחלל כלל את דיבורו, משום שלא אמר שמעון כלום, אלא רק ראובן אסר עליו ליהנות ממנו. אך בכל זאת אסור לשמעון ליהנות מראובן, משום שיש כוח ביד האדם לאסור על חברו ליהנות ממנו בכוח דיבורו, ויש אומרים שהדבר נלמד ממה שנאמר בפרשת מתות לאסור איסר. אך אם ראובן מהנה את שמעון, הרי ראובן לוקה, משום שהוא מחלל את דיבורו ששמעון לא ייהנה ממנו, והוא עובר על לא יחל דברו. ובכל מקרה מותר לראובן להנות בשמעון, שרי לא אסר את עצמו בהנייתו, שהוא רק אסר על שמעון להנות ממנו, והוא לא אסר על עצמו להנות משמעון. הלכה ב', אמר ראובן לשמעון, הרי אתה עליי חרם, שאתה אסור עליי בהנאה כחרם, שכאמור סתמו לבדק הבית, והוא יכול לבוא בנדר, והוא אסור בהנאה, ולפיכך על הנדר. או שאמר ראובן לשמעון, הריני אסור בהנייתך, שנחשב הדבר כאילו אמר הנייתך אסורה עליי, דיינו שעשה את שמעון כחפץ של איסור לגביו, הריני דרו חל, ונאסר ראובן הנודר מלענות בשמעון, ואם נהנה לוקה, שהרי חילל את דברו, שהוא זה שאמר שיהיה אסור שמעון בהנאה עליו, והוא עובר על לא יחל דברו. ושמעון מותר בהניית ראובן, שהרי אף אחד לא אסר על ראובן ליהנות משמעון. ואם אמר ראובן לשמעון, הריני עליך חרם, שאסור לך ליהנות ממני כחרם, ואתה עליי, שגם אסור לי ליהנות ממך כחרם, או שאמר לו, הריני אסור בהנייתך, ואתה אסור בהנייתי, הרי שניהם אסורים זה בזה, שלשניהם אסור ליהנות אחד מהשני, אך רק ראובן ילכה אם ייהנה בשמעון, משום שרק הוא עובר על לא יחל דברו. וכן כל כיוצא בזה בלשונות אחרים, יחולו אותם הדינים. הלכה ג', ראובן שאמר לשמעון, הרי פירות פלוני אסורין עליך באכילה, שראובן אסר על שמעון ליהנות מאדם שלישי, כגון לוי. או שאמר, הרי אתה אסור בהניית פלוני, שאסור לך ליהנות מלוי, אין זה כלום, שלא חל כאן שום נדר, ומותר לשמעון לכתחילה ליהנות מלוי, מפני שאין אדם אוסר את חברו בדבר שאינו שלו. דיש לאדם כוח לאסור את עצמו או את חפציו בנדר על אחר, או לאסור על עצמו את האחר או את חפציו של האחר, משום שבשני המקרים הוא אוסר את עצמו או דברים שלו, בין כאשר הוא אוסר את עצמו על האחר, או כאשר הוא אוסר את האחר עליו. אך אין לו שום כוח לאסור על האחר את הנאתו של אדם אחר, או ליהנות מחפציו של אדם אחר, משום שאין הדבר בשליטתו כלל. וישנו מקור לדבר בתורה לעניין איסור עבודה זרה, שנאמר בפרשת עקב, פסילי אלוהיהם תשרפון באש, עד שיפסלום בעליהם. אלא אם כן ענה שמעון אמן על נדרו של ראובן, ששמעון לא ייהנה בלוי, כמו שביארנו בפרק שני, שהעונה אמן נחשב כאילו הוא עצמו נדר בפיו. הלכה ד', האומר לחברו, הרי כי קרי זו המונחת לפנינו אסורה עליך, אף על פי שלאחר מכן נתנה לו במתנה, הרי זו הכיכר אסורה עליו, שמאחר שאסר את כיכרו על חברו, אין הוא יכול לתת לו אותה באופן ישיר. אך אם מת המדיר ונפלה לו למודר בירושה, שהיה קרובו, שהירושה באה ממילא, ואין זה נחשב שנתנו לו. או שנתנה לו איש אחר במתנה, שהמדיר נתן את הכיכר לאדם אחר, והוא זה שנתנה למודר. הרי כיכר זו מותרת למודר, מפני שלא אמר לו, אלא כיכרי תהיה אסורה עליך בענה, דאף שאמר כיכרי זו שאסר את אותה כיכר, הרי האיסור הוא רק שיהנה ממנה כאשר היא כיכרו, והרי אינה עתה שלו, שהרי מתו נתנה לאחר. ואף שכאשר הוא נותן את הכיכר למודר במתנה, גם כן שוב היא איננה כיכרו, מכל מקום אסור למודר לקבל אותה ישירות ממנו, משום שהוא אסר עליו את כיכרו. המשיך הרמב״ם בהלכה ה', ואם אמר לו לחברו פירות אלו המונחים לפנינו אסורין עליך באכילה, ולא אמר לו פירותיי אסורין עליך, כמו במקרה של ההלכה הקודמת שהוא אמר לו כיכרי אסורה עליך, הרי אף על פי שמחרן את הפירות למישהו אחר, או שמת ונפלו הפירות למישהו אחר, ואותו אחד שקנה אותם או ירש אותם, נתן אותם במתנה למודר, הרי אלו אסורין עליו. מפני שהאוסר דבר שהוא שלו על חברו, אף על פי שיצא מרשותו, הרי הוא באיסורו עומד, שהרי הוא אסר את גוף החפץ על חברו כאשר הוא היה שלו, והחפץ נאסר לעולם, אלא אם כן אמר, נכסיי או ביתי או פירותיי אסורים עליך, וכיוצא בלשונות אלו, שרי בלשונות אלו לא אסרן, אלא כל זמן שאין ברשותו, שאז באם המודר זכה בהם ממישהו אחר, מותר לו ליהנות מהן, כאמור בהלכה הקודמת, משום שלכתחילה הוא אסר אותם רק כאשר הם שלו. הלכה ו' ואומר לבנו הרי את אסור בענייתי, שהוא אוסר על בנו ליהנות ממנו, או שנשבע שלא ייהנה בו, שנשבע שבנו לא ייהנה ממנו, שבחייו בשני המקרים בנו נאסר בענייתו, שיכול האדם לאסור על בנו ליהנות ממנו, אף על ידי שבועה כאשר הוא נשבע שבנו לא ייהנה ממנו, והדבר נלמד ממה שנאמר לאסור איסר, אך האיסור הוא רק בחייו, אבל אם מת בנו יירשנו, מפני שזה האוסר על בנו ליהנות ממנו, כאומר נכסי עליך אסורים, שהם אסורים על הבן רק כאשר הם שייכים לאב, אך הם מותרים לו לאחר מיטתו. ואם אסר עליו ענייתו, הוא פירה שהאיסור הוא בין בחיי ובין במותי, הרי אז הדין הוא שאם מת לא יירשנו, מפני שזה כמי שאמר לו, נכסים אלו אסורים עליך, דמאחר שהסרן גם אחרי מותו, כאשר הם כבר לא שייכים יותר לאב, הרי הוא לא אוסר עליו את הנכסים רק כאשר הם שלו, אלא לעולם, ולפיכך הם אסורים עליו אף לאחר מותו, ולפי זה, אף אם האב ימכור אותם לאדם אחר, והלוקח ייתן אותם לבן במתנה, יהיה אסור לו ליהנות מהם. הלכה זין, אדם שאסר את בנו בענייתו, שלא ייהנה מנכסיו, כיוון שלא היה אדם הגון. ואמר שאם יהיה בן בני זה תלמיד חכם, יקנה בני זה את נכסי, רק כדי להקנותן לבנו, דיינו לנכד התלמיד חכם, אך הוא עצמו לא ייהנה מהם, הרי זה מותר, דאף שבנו נאסר בענייתו, ואסור לו לקבל מתנות מאביו, מכל מקום כאשר כל הקניין שקונה הבן, הוא רק על מנת להקנות לנכד התלמיד חכם, הרי אין הדבר כלול באיסור שהטיל האב. ויהיה הבן עצמו אסור בהנאה בנכסי האב, ואילו בן הבן יהיה מותר בהן, אם יהיה הנכד תלמיד חכם כמו שהתנה הסבא. הלכה אחת, במקרה שהאב אסר את הנאתו של בנו עליו, בן בחייו ובן במותו, הרי זה הבן האסור בירושת אביו כמבואר בהלכה ו', אם נתן את ירושת אביו לאחיו או לבניו, הרי זה מותר, שהרי לאחר מיטת אביו, ממילא הוא יורש את הנכסים, אלא שאסור לו ליהנות מהם, ולפיכך הוא יכול לתת את הירושה לאחיו או לבניו, שלא נאסרו בהנאת אביו. ואף שיש לו טובת הנאה בכך שהוא מענה אותם, והם עתידים להחזיק לו טובה בעד נתינתו, הרי מכיוון שהוא צריך להודיע להם שהממון הזה אסור עליו ולפיכך הוא נותנו להם, וגם יש להם שייכות משפחתית לממון זה, יוצא שאין לו כל כך טובת הנאה בנתינה זו. וכן אם הבן האסור בירושת אביו פרעם את נכסי אביו בחובו או בכתובת אשתו, הרי הדבר אפשרי כאמור שהבן יורש את הנכסים אלא שלו עצמו אסור ליהנות מהם, אך הוא יכול לפרוע בהם את התחייבויותיו. וצריך להודיען שאילו נכסי אבי שאסרן עליי, שאז אין לו בזה טובת הנאה. ואף על פי שכאשר הוא פורע בהם את חובו או את כתובת אשתו, הרי יש לו הנאה מרובה, שעל ידי זה הוא נפטר מחובו ומחיוב הכתובה. על כך מבאר הרמב״ם שהנשבע שלא ייהנה בו חברו, מותר לו לפרוע את חובו, כמו שהתבאר בפרק שישי, מכיוון שהוא לא נותן לו כלום בצורה ישירה, אלא רק מסלק את החוב מעליו, ואין זה נחשב שמענהו, וכך גם במקרה שלנו, אין הדבר נחשב שהוא נהנה מנכסי אביו, אלא על ידם הוא רק מסלק מעליו את חובותיו. הלכה תת, מי שנאסר עליו באכילה מין ממיני המאכל, בין אם הדבר נאסר עליו בנדר ובין אם הוא נאסר עליו בשבועה, ונתבשל אותו מין מאכל האסור עליו עם מינים אחרים המותרים עליו, או שנתערב עמהן ללא בישול, הרי זה מותר באכילת המינים המותרים, שמעורב בהם הדבר האסור עליו, ואף על פי שיש בהן במינים המותרים טעם של המין האסור, ובכל שאר איסורי המאכלות הרי הדינו שכאשר נתערב דבר האסור בדבר המותר והוא נותן בו טעם, הרי כל התערובת אסורה, מכל מקום כאן מותר לו לאכול את התערובת, מכיוון שכל האיסור נוצר על ידי נדרו או שבועתו, והוא אסר על עצמו רק את אותו המין כמו שהוא, ולא את תערובתו או את טעמו. ואם נאסר המודר בפירות אלו, שאמר פירות אלו אסורין עליי, דיינו שהוא לא נאסר במין מסוים של פירות, אלא באותם הפירות המסוימים המונחים לפניו, ונתערבו אותם הפירות בפירות אחרים המותרים לו, אם יש בהן בפירות האחרים טעם דבר האסור, הרי הם אסורין עליו, ואם לאו שאין בהם את טעם האיסור, הרי הם מותרים. מכיוון שבמקרה זה הוא לא אסר על עצמו מין מסוים, שאז אנו אומרים שהוא אסר על עצמו רק את המין כפי שהוא, ולא את ערובותו או את טעמו. אלא הוא אסר על עצמו את גוף הפירות המסוימים הללו, שאז הם הופכים לגוף איסור ודינם, כדין התערובת של כל המאכלות האסורות, שאם הדבר האסור נותן טעם בתערובת, הרי התערובת כולה אסורה. מבאר הרמב״ם בהלכה י' כיצד, אדם שנאסר בנדר או שבועה בבשר או ביין, הרי זה מותר לאכול מרק וירקות שנתבשלו עם הבשר ועם היין, ואף על פי שיש בהן את טעם הבשר או את טעם היין, ואינו אסור אלא באכילת בשר בפני עצמו או לשתות יין בפני עצמו. מכיוון שבנדרים הולכים אחר לשון בני אדם, ומה שהוא אסר זה את הדבר הנקרא בלשון בני אדם בשר או יין, ואילו המרק שנתבשל בו הבשר אינו נקרא בשם בשר, וכן המרק שנתבשל עם היין אינו נקרא בשם יין, ולפיכך אין זה בכלל איסורו כלל. ממשיך הרמב"ם ומבאר בהלכה י"א, אבל אם נאסר בבשר זה או ביין זה, שהוא אסר על עצמו חתיכת בשר מסוימת, או חבית יין מסוימת, ואחר כך נתבשל הבשר או היין עם הירק, הרי אם יש בירקות טעם בשר או טעם היין אסורים, ואם לאו הרי הם מותרים, משום שזה הבשר וזה היין, כאשר הוא אסר אותם על עצמו בנדר או בשבועה, הרי הוא הפך אותם לחתיכת איסור, ונעשה כמו בשר נבלות ושקצים וכיוצא בהן שאר המאכלות האסורות, ולפיכך דינו כמו כל המאכלות האסורות שכאשר הם נתערבו בדברי היתר, הרי באם הדבר האסור נותן טעם בתערובת, התערובת כולה אסורה. וכן כל כיוצא בזה, שכאשר הוא אסר מין מסוים, הרי כאשר הוא נתערב בדבר אחר, אין התערובת אסורה אף אם הדבר האסור נותן בו טעם, אך כאשר הוא אסר על עצמו את גוף המאכל המסוים הנמצא לפניו, הרי הוא אוסר את התערובת בנותן טעם. לפיכך, האומר בשר זה אסור עליי, הרי זה אסור בו, כמובן שהוא אסור בבשר עצמו, אלא שמכיוון שאסר את גוף החתיכה, הרי הוא אסור גם במרק שלו, דהיינו במרק שנתבשל באותו בשר, ובתבלין שבו. דאף התבלינים שנתבשלו במרק עם הבשר, אסורים משום נדרו, מכיוון שבכולם יש את טעם הבשר. הלכה י"ב, ואם נתערב יין זה שאסרו על עצמו ביין אחר המותר לו בשתייה, שהתערובת היא מין במינו שאי אפשר לעמוד על הטעם, אפילו אם התערבה טיפה אחת של יין האסור עליו בחבית שלמה של יין, נאסר הכל מפני שיש לו להישאל על נדרו, שהרי הוא יכול להישאל על נדרו אצל החכם ולהתירו, ולפיכך נעשה יין זה האסור עליו כדבר שיש לו מתירין, שהרי יש אפשרות להתירו על ידי שאלה לחכם, והכלל הוא שדבר שיש לו מתירין אינו בטל במינו, דהיינו כאשר נתערב מין במינו שאי אפשר לעמוד על הטעם, כמו שביארנו בהלכות מאכלות אסורות. וכאשר יש לו אפשרות לאוכלו בהיתר גמור, אין סומכים על הביטול בתערובת ההיתר. אך זהו רק במין במינו, אך כאשר נתערב הדבר האסור בשאינו מינו, ולא נתן בו טעם, הרי הוא בטל לגמרי, ואף בדבר שיש לו מתירין, מותר לאכול את התערובת. ואף שלמדנו שאף על התרומה אפשר להישאל, ומכל מקום תרומה שנתערבה בחולין מין במינו עדינו שהיא בטלה במאה, מבאר הרדבז שמצווה על האדם להישאל על נדרו, משום מה שאמרו חכמים, לא די לך מה שאסרה עליך תורה, ואתה בא להוסיף עליך איסורים אחרים, לפיכך הנדר עומד להישאל עליו, משום שהאדם מצווה על כך, ולפיכך הוא נחשב לדבר שיש לו מתירים. אך על התרומה כמובן אין מצווה להישאל, שהרי זו מצווה וחיוב להפריש את התרומה, ולפיכך אין היא נחשבת לדבר שיש לו מתירים. הלכה י' ג', האומר פירות האלו המונחים לפני קורבן עליי, או קורבן הן לפי, או קורבן הן על פי, שמשמעות כל הלשונות הללו שהפירות האלו יהיו אסורים עליו באכילה כקורבן, הרי זה אסור לא רק באכילת הפירות עצמם, אלא גם בחילופיהן, שאם יחליף את הפירות הללו בפירות או במין מאכל אחר, גם המאכל שהחליף בו את הפירות הללו יהיה אסור, וכן נאסר אף בגידוליהם, שאם יזרעם או ישתלם בקרקע ויצמיחו פירות, הרי אף הפירות הללו שיצמחו יהיו אסורים עליו. דמכיוון שלא אסר את מין הפירות האלו, אלא את הפירות המסוימים הללו, הרי כוונתו לאוסרם כהקדש. ולפיכך אף חילופיהם וגידוליהם אסורים, כפי שחילופי וגידולי ההקדש אסורים. ואין צריך לומר שהוא אסור במשקין היוצאין מהן, מאותן הפירות שאסר על עצמו. שהרי המשקים קרובים יותר אל הפרי עצמו מהחילוף ואף מהגידול. הלכה י' ד', ואם נדר או נשבע, על הפירות האלו המונחים לפניו שאיני אוכל אותם, או שאיני אפילו תואם אותם, הרי מכיוון שאמר בדבריו שאינו אוכל אותם עצמם, לפיכך אם היה הדבר שאסר על עצמו, זרו קלה כשיזרה, כגון חיטה וסעורה, שבזריעת הגרעינים בקרקע הרי הגרעין נפסד ומה שצומח הוא דבר אחר לגמרי, הרי זה מותר בחילופיהן במאכלים אחרים שיחליפו עם אותם הפירות, שהרי לא אסר אלא את הפירות הללו עצמם, שהרי נדר או נשבע שאיני אוכל או איני תואם אותם, רק את הפירות הללו עצמם, ואין חילופיהם נאסרים, ובזה אין זה משנה אם זרו קלה או לאו, אך בדבר שזרו קלה הרי הוא מותר אף בגידוליהן, מכיוון שהגידולים נחשבים כבר לדבר אחר, והוא נדר או נשבע רק שלא יאכל את המאכל הזה עצמו. ואם היה הדבר שאסר על עצמו אין זרו קלה בארץ כשהיא זרה, שאין הזריעה נרכבת, אלא גוף הזרע רווה וגדל, כגון בצלים ושומין, הרי אפילו גידולי גידולין אסורים, דאף כאשר הוא זרע את אותו דבר שנשבע שלא יאכל אותו, וצמחו ממנו גידולין, וזרע את אותם גידולים, וצמחו ממנו שוב פעם גידולים, הרי אף אותם גידולים אסורים, שהרי מעורב בהם גוף האיסור שהוא הזרע הראשון שאינו קלה בארץ. ואף שיש בתערובת רוב היתר, הרי כאמור נדר הוא דבר שיש לו מתירין, ולפיכך מין במינו אינו בטל אף באלף. וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה, ובין כך ובין כך, בין אם זרו קלה ובין אם אין זרו קלה, הרי משקין היוצאין מהן, הרי אין ספק האם הם אסורים עליו, ומכיוון שנדר שלא יאכל אותם, רק את אותם הפירות עצמם, מסתפקת הגמרא בנדרים, האם מכיוון שהמשקין יוצאים מגוף הפרי, הרי הם נחשבים כחלק מהפרי עצמו והאסורים, או שמכיוון שטעמם שונה מטעם הפרי, אין הם נחשבים כחלק מהפרי ולפיכך הם מותרים. ולפיכך אסור לו לשתות מהם לכתחילה עד הספיקא דאורייתא לחומרא, ואם שתה מהן אינו לוקה שאין לוקים על הספק. הלכת תתווה, וכן האומר לאשתו מעשה ידייך, דיינו כל עבודותייך וכל מה שתרוויחי מהם, עליי קורבן, או קורבן הן לפי, או קורבן הן על פי, שבכל לשונות אלו הוא אוסר על עצמו את מעשה ידיה של אשתו, הרי זה אסור בחילופיהן, בדברים שיחליף תמורת מעשה ידיה של אשתו, וכן אסור בגידוליהן, שבאם יזרע את מה שאשתו עשתה בעבודתה, הרי אף הגידולים יהיו אסורים עליו. משום שמקרה זה שבו הוא אוסר עליו את מעשה ידיה של אשתו, הרי זה כאומר הרי פירות האלו אסורים עליי, שהוא עושה אותם כהקדש, ולפיכך דינם כהקדש שאף החילופים והגידולים אסורים עליו. אך אם אמר על פירות מסוימים עם מעשה ידיה, שאיני תואם או שאיני אוכל אותם, הרי מכיוון שאסר על עצמו רק את הפירות הללו, הדין הוא כמבואר בהלכה הקודמת, באדם שאמר על פירות מסוימים שאיני אוכל אותם או שאיני תואם אותם, שאם היו פירות מעשה ידיה דבר שזרוק עליה מותר בחילופיהן ובגידוליהן, משום שהוא עשה רק את הפירות הללו עצמם, ואם היה דבר שאין זרו קלה, אפילו גידולי גידולין אסורין. ואתה מבאר הרמב״ם מדוע גידולי הגידולין אסורין, כאשר הוא דבר שאין זרו קלה, כפי המבואר בהלכה הקודמת ובהלכה זו, ולמה לא ייבטל העיקר האסור בגידולין שרבו עליו, והרי הרוב הוא גידולים של היתר? הרי זה משום שהפירות האסורים, הרי אין דבר שיש לו מתירים, שהרי הם אסורים אליו בנדר, והוא יכול להישאל על הנדר. ודבר שיש לו מתירים אינו בטל ברוב, כמו שביארנו. על אחת את זין, האוסר פירותיו על חברו, בין אם אסרם בנדר ובין אם אסרם בשבועה, הרי גידוליהן, מה שיצמח מפירותיו שאסרם על חברו, וחילופיהן, דין המאכלים שיחליף עם פירותיו שאסרם על חברו, ספק אם הם אסורים על חברו או לאו. שהגמרא בנדרים מסתפקת, האם כשם שהאדם אינו יכול לאסור את פירותיו של חברו על חברו, כך הוא איננו יכול לאסור את פירותיו על חברו, כאשר הפירות עדיין לא באו לעולם, שאין החילופין ואין הגידולין נחשבים כדבר שלא בא לעולם, שהרי הם כפירות חברו על חברו, מכיוון שאינם נמצאים ברשותו של האדם, או שמכיוון שהם גידולים וחילופים של הפירות שהם כבר שלו, יכולו לאוסרם על חברו. ולפיכך לכתחילה חברו אסור בגידולי פירות אלו וחילופיהן משום דספיקא דאורייתא לחומרא, ואם עבר ונהנה, נהנה. ולא כתב הרמב״ם שאם עבר ונהנה אינו לוקה, שרי אף על הפירות עצמם שהם ודאי אסורים עליו, אינו לוקה, כפי שכתב הרמב״ם מתחילת הפרק, משום שהוא איננו עובר על לא יחל דברו, שהרי לא הוא אסר את הפירות על עצמו בדיבורו, אלא חברו אסרם עליו. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.